אז אנחנו היום נעשה שיעור אחרון, ככה לא שסיימנו את כל אורות התשובה, אבל בכל זאת דברים עיקריים. אז היום כמה עצות מעשיות שככה בחיי היום יום. אז נקודה ראשונה, בפרק י' ד' יש שלוש פסקאות, אנחנו נקרא אולי בעיקר רק את האחרונה שבהן, פרק י' ד', פסקה י', בנושא של תשובה על אכילה לא טובה. אני קורא את פסקה י', פרק י' ד', פסקה י'. בדיעבד, כשאוכלים בלא כוונה טובה, או כשנכשלים באכילה גסה, שנקרא פושע, אגב, נקרא פושע, מציינים פה בהערות, זה גמרא במסכת נזיר בדף כ"ג, הגמרא אומרת על הפסוק, צדיקים ילכו בם ופשעים ייכשלו בם. אחת האפשרויות שם בגמרא זה שני אנשים שאוכלים את קורבן הפסח. אחד אוכל בכוונה של קיום המצווה, של אכילת הקורבן וכו', ועליו נאמר צדיקים ילכו בם. והשני נאמר, השני אוכל לתאבון. כאילו הוא אוכל את קורבן הפסח, הוא אוכל רק בשביל, ככה בשביל, בשביל ליהנות מהאוכל, אז זה נקרא, הוא פושעים ייכשלו בם. כאילו, סוג של פושע.
מה פרק
י' ד' פסקה י'. פרק י' ד' פסקה י'. כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה, אחרי האכילה, ולהעלות ולברר ניצוצי הקדושה. שבאכילה זו יש תועלת ותקווה, ואל יירף הנלבב מלתקן את כל אשר תשיג ידו אחרי כל אכילה בתשובה מאהבה, בשמחה וטוב לב, בלא עצבות, כי אם בחדוות השם ובלב נשבר ונתקה המלא גודל ועוז קודש, ואז יפעול ישועות לו ולעולם. וגם אם עברו עליו בעת אכילת המזון עצמה כמה נפילות ונסיגות, עוד ישוב ויתעלה ויזכה לאכול לחם קודש בקדושה עליונה, והפשע יהפך לשפע, שפעה טובה וברכה ורחמים ורצון וטוב לב משתה תמיד. זאת אומרת, יש פה כמה פסקאות, אני קראתי את האחרונה שבהם, גם ח' וט' הם באותו עניין, שהרב מדבר בעצם על משהו שהוא יומיומי, שאנחנו לפעמים אוכלים, יש הרי באוכל יש באמת הרבה מאוד הרבה דרגות. ויש דרגות ממש עליונות של אכילה בקדושה וממש העלאת ניצוצות וכולי. טוב, זה לא המדרגות שלנו. יש אכילה שהיא לא כזאת, אבל בכל זאת היא בכוונה טובה. זאת אומרת, היא באמת נעשית בעדינות. וזה לא אכילה גסה, זאת אומרת, לא אוכלים יותר מדי. וכן, אדם איכשהו מנסה כמה שניות לפני האוכל, יש הדרכה טובה כזאת ככה לעצור דקה, אפילו אם היית בשיעור או משהו, תעצור דקה במקום שלך, תחשוב שנייה לפני ארוחת בוקר, צהריים, לא משנה, אני אוכל כדי, יודע מה, שיהיה לי כוח לעבודת השם, לא משנה, טיפה לחשוב על זה שלמה אני אוכל, ואז לבוא ולאכול, וזה יחסית עם מצב טוב. ויש לפעמים שאנחנו ככה בשטף החיים, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, באיזו שיחה, גם שיחה כללית, אוכל זה דבר מאוד מרכזי, לפעמים קצת מתנפלים, לפעמים קצת אוכלים, לא כל כך חושבים למה, ולפעמים לא אוכלים טיפה יותר מדי וכל זה. אבל יש לנו, אפילו כבר תוך כדי האוכל, אנחנו כבר טיפה מרגישים בזה, אבל לא תמיד מצליחים ככה לשלוט על זה, ואז מיד אחרי האוכל, לפעמים כמה דקות אחרי זה, קצת אחרי זה, וזה פתאום קצת אנחנו מתבאסים כזה, קצת על עצמנו, כאילו מרגישים קצת איזה מין, קצת איזה ירידה כזאת, כאילו קצת היינו יותר מדי ככה בעולם החומר. אז הרב קוק פה מאוד מחזק אותנו, הוא אומר מעולה, כאילו אם אתה מרגיש את זה בטווח של הזמן ככה של אחרי האוכל, באחת הפסקאות הוא אומר, בזמן העיכול, שהוא הזמן לברכת המזון. כידוע, מותר לברך ברכת המזון, כל עוד האוכל מתעכל במאה, ויש אומרים 72 דקות, יש אומרים פשוט להרגיש, אתה עדיין שבע מהסעודה הזאת, הכוונה היא שאתה עוד בטווח, שאתה עוד, האוכל עוד, אתה עוד מרגיש אותו, ובטווח הזה, עצם העובדה שאתה קצת מתבאס על זה ומצטער על זה שככה אכלת והיית שמח שזה לא היה ואתה אומר לעצמך וואי בעזרת השם אני אשתדל פעם הבאה שזה לא יהיה אומר הרב מאוד מחזק אותך, הוא אומר תעשה את זה למרות שאתה קצת, כמו שהוא אומר, אתה קצת עם לב נשבר, קצת עצוב על מה שקרה אבל מצד שני אתה צריך להיות מאוד שמח כי הנה, התעוררת לזה וזה אכפת לך ואתה מרגיש את זה ואתה רוצה לתקן את זה ועצם העובדה, אם אתה עושה את זה, אז הוא אומר, יפעל ישועות, לא ולעולם, וישוב ויתעלה, ויזכה לאכול לחם קודש, זאת אומרת, הפשע יהפך לשפע, זאת אומרת, עצם ההתמודדות עם זה, עצם הרצון שהדבר יהיה בצורה מסוימת, ואפילו אם הוא לא מצליח, אבל עדיין אחרי זה, אתה לא עובר ככה לסדר היום, ממשיך הלאה, כאילו, יאללה, מה, נהניתי בכיף, אלא אתה מרגיש משהו בתוכך ש... היית רוצה שיהיה אחרת, עצם הדבר הזה הוא דבר טוב, וזה, קראתי לזה עצות מעשיות, ממש בחיי היומיום, ככה שאפשר לעשות אותם. זה אחד. שתיים, התשובה של יום שישי ומוצאי שבת. פסקה למד ג' בבקשה, ברשותכם. ממש פסקה מאוד מאוד מעשית. צריך לראות אם אפשר לעשות אותה. בערב שבת, למד ג' צריכים לעסוק בתשובה על כל העבר בימות החול, כדי לקבל קדושת שבת ולא שום מניעה מכל דבר חטא ועוון. ובמוצאי שבת קודש, פה זה יותר מפתיע, צריכים לשוב בתשובה על התוכן של הערת השבת שיהיה נקי בלי שום תערובת. כדי שאותם העניינים, שמפני קדושת השבת הם מתבטלים ואינם יכולים לפעול ולהזיק, לא יפריעו את מהלך הכשרות של ימות החול שאין בהם אותה הגנה. וזהו עניין קידוש ידיים ורגליים של פשיטת בגדי הקודש של הכהן הגדול ביום הכיפורים. כי אותם צחצוחי טומאה המתפרצים לתוך הקודש, ומפני גודל אור הקודש הם מתאמצים להידבק בו, ובעת שליטת הקודש אינם יכולים לעשות מאומה, אבל אחר עבור הערתה צריכים להישמר מהם על ידי תשובה גדולה רבת החדווה, העוז והענבה. פה יש דבר מאוד מעניין. לעשות תשובה ביום שישי זה מובן. הרב מסביר את זה מאוד בקצרה. אין פה יותר מדי מה... זה אומר, אתה צריך זכינו לקבל שבתות. מה המשך של השיר? זכינו לקבל שבתות מתוך רוב שמחה מתוך... קיצור,
צריך... לא יודע למחוזתנו, הרב.
מה?
לא יודע
למחוזתנו. אז היה שיר כזה פעם. בקיצור, זה כתוב באיזשהו מקום, המילים האלה. בקיצור, לקבל קדושת השבת, כמו שרבי אוריין שולח לנו כל יום שישי, טבילה במקווה כידוע, שיש לה סגולות גדולות לכניסת השבת ככה מתוך ההערה הזאת. אז עכשיו באמת אומר הרב, יום שישי, יום כזה קצת יותר רגוע, וזה בטח בתור בחורים שעוד אין להם ככה על הראש לעשות שבת ולשטוף את הבית וקניות וכן על זה הדרך. יכולים ככה כמה דקות לשבת, תסתכל ככה מה עברתי השבוע, לעשות ככה לראות מה טוב, מה לא טוב, לתקן, אז אתה מגיע לשבת, מצוין. זה טיפ ראשון. אבל החידוש פה זה מוצאי שבת. כי לכאורה מוצאי שבת, לכאורה אתה מצב רוחני די טוב, זאת אומרת, אמור להיות. זאת אומרת, בסוף שבת, שבת קודש, בהנחה, כלומר, הרב, ההנחה שלו היא שיודע, שהיית בתפילות בשבת והשתדלת לקבוע עיתים, כן, הוא לא מדבר עוד על מישהו שעוד בכלל עוד לא שם. בסדר, זה שלבים יותר זה. אבל בהנחה שהשבת הייתה טובה. הוא מדבר על מישהו שבת שלו הייתה טובה. כמו שאמורה להיות, בעזרת השם, שעודות שבת, לימוד תורה, עונג שבת, הישיבה, שיעורים, שינה בשבת תענוג, הכל, ברוך השם. שבת קודש. אז מה הנקודה פה? פה נקודה מאוד מעניינת. אומר הרב, בעצם בשבת הרי ידוע שאת כל הפעולות הגשמיות אנחנו עושים בקדושה, וזה בא לנו בקלות. הרי ידוע, ידועים דברי רש"י, מי שלא מכיר אז עכשיו זה יהיה ידוע, לא? זה לא כל כך יפה להגיד ידוע, כי לא לכולם זה ידוע. אז במסכת שבת, במסכת ביצה ודף ט"ז, הגמרא אומרת, נשמה יתרה יש לאדם בשבת. רש"י דיבור המתחיל נשמה יתרה, ברש"י, רוחב לב למאכל ומשתה, ויאכל וישתה, רוחב לב למנוחה ושמחה, רוחב לב למנוחה ושמחה, ויאכל וישתה, ואין נפשו קצה עליו. עוד פעם, מה זה נשמה יתרה? שימו לב. זה מסוג הגמרות והרשים שאני יכול לזכור את הפעם הראשונה שראיתי אותם, איך באמת כמעט נפלתי מהכיסא. באמת, אני אומר לכם, נפלתי מהכיסא. הייתי בשיעור ג' ד' בישיבה, היה לנו זמן קיץ, עמדנו מסכת ביצה, למדתי אותה בבקיאות, והגעתי לרשי הזה, באמת, אני זוכר, עם החברותה שלי פשוט היינו בשוק. נשמה יתרה, הייתי בטוח, הוא הולך להגיד משהו, לא יודע, משהו על הנשמה, לא יודע מה. פתאום הוא אומר, רוחב לב למנוחה ושמחה, ויוכל וישתה ואין נפשו קצה עליו. זאת אומרת, אומר לנו רשי, אחר כך ראיתי שמביאים הרבה את רשי הזה, וכותבים על זה גם ספרי חסידות וכו', שהכוח של הנשמה יתרה בשבת, לפחות אחד מהכוחות שלה, זה לעשות את הפעולות הגשמיות, כמו אוכל, לעשות אותם בקדושה. זאת אומרת, אתה אוכל הרבה, יותר מיום רגיל, אבל אתה לא מרגיש את ה... אתה תאכל ביום רגיל את הכמויות שאתה אוכל בשבת, כמו שאמרנו לפני רגע, דיברנו על אוכל, אתה לא תרגיש, לא תרגיש. אם אתה קצת כבר יש לך טיפה לחלוכית של רוחניות, אתה תרגיש כזה מבואס, כאילו, אלא נפוצץ, כמה אכלתי, כבד כזה, לא, לא, לא כיף. שבת, אתה אוכל, וזה נשמה יתרה. אז זה השינה שהיא בקדושה, וישנים יותר, ואוכלים טוב, וזה חלק מהנשמה היתרה, זה השבת. עכשיו אומר הרב, עכשיו מה קורה מוצאי שבת? הכוח החומרי הזה שבשבת היה לו מקום, והוא לא הפריע לקדושה, כי הוא יודע לשבת יש כוח לעשות את הפעולות האלה בקדושה. אבל כשמגיע מוצאי שבת, ואתה הולך לקראת ימי החול, אתה עכשיו צריך להיזהר שלא תיקח את הכוח של יאכל וישתה, ותכניס אותו לימות החול, אבל כבר אין לך נשמה יתרה. אין לך את ההגנה. אם אין לך את ההגנה של נשמה יתרה, אז מה שיכול לקרות זה שאתה תבוא עם אותו כוח כאילו של הרוחב לב הזה, אבל זה לא יעשה טוב. אז זה מעניין. זאת אומרת, הרב, כאילו צריך מוצאי שבת, ככה כאילו... לשב וצאת עם עצמנו, אני לא יודע, האמת, אני לא יודע מה הוא מתכוון לעשות, האמת, אני לא יודע מה הוא מתכוון בדיוק לעשות, כי הוא לא אומר, הוא רק אומר, לפני שבת, לפני שאתה מתחיל את השבוע, תאסוף את עצמך ותגיד, אוקיי, שבת היה לה כוח מסוים, עכשיו זה כבר לא שבת, אני צריך להתאים את עצמי חזרה לימי השבוע, ואז ימי השבוע יעברו טוב. אבל זה בכל אופן מה שהרב אומר, אגב, הוא מסביר פה מאוד יפה, כן?
יש עליו גם את סעודה רבית בעצם, כאילו, מה...
דוד המלך, אז אולי זה מין משהו כזה שהוא כזה באמצע, כאילו זה מצד אחד גם עוד ההמשך של השבת, מלא ומלכה, מצד שני זה כבר לא ממש כמו השבת, כן, יכול להיות שזה כזה חלק מה שנקרא, לחזור חזרה לתוך החיים הטבעיים. אני אומר, דבר מדהים שהוא מסביר פה ככה על הדרך, זה את הנושא של קידוש ידיים ורגליים שכהן גדול ביום הכיפורים, הוא הרי, הוא מקדש את ידיו ורגליו גם... מה? לפני כל העבודה, גם לפני העבודה, אחרי העבודה. אז למה צריך פעמיים? אז נגיד לפני העבודה, אז אתה מבין, כי זה להתכונן, זה כמו יום שישי, אבל למה אחרי העבודה? הוא יוצא מתוך הקודש, למה הוא צריך? אומר הרב, זה אותו עיקרון. כשהוא היה ממש בתוך העבודה, אז אין, היצר הרע לא יכול לשלוט עליו, הכוחות החומריים הם מקודשים, כי הם נמצא בתוך עבודת המקדש, אבל ברגע שהוא יוצא משם, הוא עכשיו כאילו הולך עכשיו חוזר כאילו קצת שוב לטיפה לחולין שלו, יש חשש שהוא המעבר לא יעשה טוב, אז הוא עוד פעם מקדש ידיים ורגליים, כדי שהמעבר יהיה, זה סתם, זה הסבר נפלא על ככה על, על, על מה שקורה שם. אז זה עוד עצה, אותי היום זה אוסף של כמה עצות ככה לסיום, סיום הסדרה השנתית הזאת. עוד אחרון, עוד טיפ, טיפ אחרון, פסקה למד ב', פסקה אחת אחורה, פה באותו, באותו דף שאתם נמצאים, באותו פרק, פרק למד, פרק י"ד, פסקה קצרה, אבל גם חשובה מאוד, משמעותית מאוד. אומר הרב, צריך למהר לשוב בתשובה על כל חטא, אפילו אם יהיה מהדברים הקלים מאוד, כי איחור התשובה דומה לאיחור טומאה במקדש, ושהיית כליים בלבישה, ושהיית חמץ בפסח, שכל רגע בפני עצמו הוא חטא מיוחד, ובהיקפל חטא קל הרבה פעמים, הרי הוא כאבות העגלה חטאה, כן, כמו שאומר ישעיהו. וכן מישהו מדרגה של השגות עליונות, צריך לשוב בתשובה על כל דיבור יתר שיצא מפיו, או אפילו דיבור נחוץ וקדוש בלא קדושה פנימית, שכלית והרגשית, הראויה לו לפי מדרגתו. טוב, זה כבר מדרגות יותר גבוהות, אבל בוא נלך למדרגות הבסיסיות. אז אומר הרב, איזה טיפ ככה, עצה מאוד מאוד חשובה. לפעמים, יש משהו קטן כזה, משהו קל. יש משהו קל, לפעמים ככה, אתה, ככה אדם כזה אומר לעצמו, בסדר, לא, 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 לא צריך כאילו, לפעמים זה משהו דרסטי, קורה ככה איזה נפילה גדולה, ככה יותר משמעותית, אז אדם ככה מתעורר, אומר, בוא, אני צריך חייב לעשות משהו, אני חייב לתקן את זה, לא, לא יכול להמשיך ככה, זה לא טוב לי, לא זה. יש לו ככה איזה נפילה קטנה כזאת, אז הוא ככה לא מייחס למשמעות, הוא אומר, לא נורא, אני אמשיך הלאה. זה... אז אומר הרב, גם פה הדימוי הוא דימוי מאוד מעניין, כן, כן, תחשבו עוד מעט פסח, חס וחלילה, לא עלינו, לא יודע, מישהו מצא פתאום חמץ בפסח. אז כמובן ההלכה אומרת, מדי פעם זה קורה, אגב, קורה, קרה לי כבר, עם כל המאמץ וכל מה שעושים, פתאום, שילדים בבית וכולי, זה סל כביסה, אני זוכר פעם, זה סל כביסה, כזה עמוץ מלא כביסות, שטפנו אותו איזה שבוע קודם, וזה, בקיצור, בפסח מקפל כביסות, אתה מוצא איזה ופל ככה, בתחתית שיצא הכביסה, זה מישהו מהילדים, איכשהו, אז בסדר, אז יש דינים, מוכרים, שורפים אותו. ברור, טוב, בחמץ נראה לי אף אחד לא ישיר אותו אפילו שנייה, כן, זה חמץ בפסח, זה וואו, זה כמו חזיר, זה משהו נורא, אתה ישר, כולך בסרטים, רץ החוצה, זה איזה מדורה, לא יודע מה, שורף את זה, הכל טוב, אבל עקרונית, אם אתה משאיר אותו, כל רגע שאתה משאיר, זה עבירה בפני עצמה. או לבישת כליים, שוב, אנחנו לא כל כך מכירים את זה, יד כליים, אבל לא כל כך מצוי אצלנו. האדם פתאום, פעם זה היה יותר מצוי, לא כל כך הכירו בדיוק את הבגדים, ואיך עשו אותם, ומי עשה אותם, ולא שהיה כתוב עליהם, זה נקי, מחשש, וכל הסינתטי שיש היום. אז פתאום הוא מגלה, שהוא שוגיות כאלה בגמרא, פתאום הוא מגלה שהיה ראש כליים, הוא באמצע זה, הוא כן להוריד עכשיו, לא להוריד, חכה. קיצור, אז כל שהייה היא עבירה בפני עצמה. כלומר, כל רגע שאנחנו לא ממהרים לחזור, הוא, יש לו כבר את המשקל שלו, והמשקל הזה מצטרף, ובסוף מחטא קטן שהיה בהתחלה, בגלל השהייה של הזמן, הוא הופך להיות כאבות העגלה החטאה. כן, הוא פתאום נהיה כבר איזה חבל עווה, חבל דק ועוד דק, ופתאום נהיה פתאום איזה חבל עווה, בגלל השהייה הזאת, בגלל חוסר הזריזות, לתקן מיד את הדברים, ולכן עצה ככה משמעותית שאומר לנו הרב, לא השתאות, משהו לא בסדר, כדאי לקבל את הכוח ולתקן מיד, וזה, ואז לא צוברים, לא צוברים עבודה, לא צוברים איזה עומס כזה שצריך אחר כך כבר כוחות יותר גדולים לתקן אותו, מה שנקרא טפל בו כשהוא קטן, בסוף יהיה לך יותר קל ב בטיפול בכל העניין. אז אלה שלוש ככה עצות שחשבתי לנכון לגוע בהם, ולסיום אני רוצה רק עוד נקודה אחת מעניינת, לא קשורה בכלל לעצות האלה שאמרתי עכשיו. אני חושב שגם כתבתי בנושא של השיעור ככה עצות מעשיות לתשובה ותשובת הדור. לגבי תשובת הדור יש ממש שלוש שורות בפסקה שהאמת ש למדנו אותה, אבל לא למדנו את השורות האלה, כי הן לא היו קשורות אז לעניין. אז פרק י"ז פסקה ב', ברשותכם, פרק האחרון. למעשה כל הפרק הזה עוסק בזה, אני לא אמד עכשיו את כל הפרק, אני גם צריך קצת לקצר היום. אבל תראו בבקשה בפסקה ב', מהכלל, מהמילים שמתחילים, וכשם שזהו כלל גדול אצל היחיד, ככה הוא אצל הציבור בכללותו. תכף אני אזכיר לכם מה זה היה ההתחלה. הערת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של האומה בכללה. לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה, ושבתה עד השם אלוהיך, כי תשוב אל השם אלוהיך. התשובה היא תשובה פנימית, אלא שהיא מכוסה בהרבה מסכים חוצצים, ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליון מהופיע עלינו. התחלת הפסקה, אני אזכיר לכם, זה היה כבר לפני הרבה זמן, עסקה בנושא של אדם שקשה לו לחזור בתשובה מכל הדברים, הוא רק יכול על חלק, והרב אומר לו, בכמה פסקאות ראינו את זה, תתחיל לחזור ממה שאתה יכול, ובהמשך תתקן גם את מה שאתה כרגע לא יכול. ובא הרב ואומר, אותו הדבר בדיוק קורה גם בכלל ישראל. למה הכוונה? אז הרב, כידוע, רואה מול עיניו את המציאות, עלייה השנייה, רב עולה לארץ, 1904, תאפשר יישא מרדלת, בדיוק עם חלוצי העלייה השנייה, שהם היו מאוד אידיאליסטים, אבל גם מאוד, מאוד חילוניים ברובם, והוא חווה מאוד חזק את, את המציאות הזאת, שמצד אחד יש פה רצון אדיר, לחזור לארץ, ליישב אותה, לעשות איזה, לחדש את התרבות, את השפה, כל הדברים האלה. ומצד שני, מבחינה דתית, כן, זה בדיוק הפוך, כן, ממש זורקים את כל ה... אומר הרב, זה בדיוק מה שאמרנו על האדם היחיד בכלל. זאת אומרת, החלק החיובי, זה נקרא חזרה בתשובה ממש. זה חזרה בתשובה, זה פשוט, אומר, התורה אומרת את זה, ושבתה את השם אלוהיך, מה מדובר שם? לא מדובר שיחזרו בתשובה שכולם יהיו צדיקים. מדובר שעם ישראל חוזר לארצו, זה הפשט של הפסוקים. הפסוקים משתמשים בפועל של לשוב, בהקשר של חזרה של עם ישראל לארץ. זאת אומרת, חזרה של עם ישראל לארץ, ההפטרה שקראנו השבת האחרונה, החילול השם העצום שיש בכך שעם ישראל נמצא בחוץ לארץ והגויים אומרים באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו, זה חילול השם נורא. כשעם ישראל חוזר לארץ, זה תנועת תשובה אדירה. זה לחזור למקור, זה לחזור לארץ ישראל שהיא שורש הקדושה, היא שורש השכינה, היא שורש התורה, היא שורש הנבואה, היא שורש המקדש, היא שורש הכל. הרצון לחזור לארץ ישראל הוא רצון עליון ביותר, שמראה על תהליך משמעותי של תשובה. אומר הרב, החלק של התשובה נעשה, החלק האחר יעשה בהמשך. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים לאדם היחיד, אל תבטל את מה שאתה עושה בגלל מה שלא הצלחת לעשות, בגלל מה שעוד מחכה לך בהמשך הדרך. זה מצוין מה שאתה עושה, ובסוף יגיע גם ההמשך. אותו דבר הוא אומר, אומר, אומר הרב קוק, נגיד ככה לעם ישראל כולו, מצוין כל מה שאתם עושים, זה חזק מאוד, זה מעולה. בעזרת השם, אנחנו מקווים שגם לאט לאט גם נגיע גם לדברים שכרגע הם לא קיימים. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה שמאוד מעניינת פה, זה המשפט שהוא אומר שיש תשובה פנימית, אלא שהיא מכוסה בהרבה מסכים חוצצים. כלומר, מבפנים יש תהליך גדול של תשובה, אבל בחוץ יש ריחוק גדול, יש מסכים שהם בעצם, היום שאגיד זה כפשוטו, היום מסכים זה כפשוטו, יש המון המון מסכים שלא, אי אפשר לראות, אי אפשר, אתה מסתכל על האנשים האלה, אתה רואה אנשים חילונים, אתה רואה אנשים לא שומרים שבת, אנשים כופרים, אנשים, אתה ממש לא רואה את, אתה לא רואה את הפנימיות, יש מסך. בפרק ט"ז, בפסקה ב', אני אגיד לכם את זה בעל פה, בלי לקרוא את זה, הרב קוק אומר דבר מדהים, הוא אומר, המסך הוא בגלל האור הגדול שיש פה. ככל שהאור יותר גדול, הוא צריך מסך יותר גדול. זאת אומרת, כשאדם רוצה להסתכל על השמש, הוא לא יכול להסתכל על השמש אם הוא קרוב אליה בלי משקפי שמש. כי האור הוא כך גדול שהוא מסנבר אותו, הוא לא יכול לראות אותו בלי שהוא... אומר הרב קוק שם בפסקה, ממש ממליץ לראות את זה מי שככה חשוב לו, אומר הרב קוק, האור שיש בתקופת הגאולה, האור האלוקי שיש בתקופת הגאולה הוא אור מטורף, הוא אור עצום, כי עם ישראל חוזר לארץ ואיתו השכינה חוזרת, ואיתו חוזר אור אלוקי מאוד מאוד גדול. בגלל שהוא כל כך גדול, אי אפשר היה לראות אותו אם לא היה את המסכים. עכשיו, לא צריך להתחילה להיות מאחורי מסך, לא כזה, ולא של מחשב, ולא צריך להתחילה לעשות את המסכים האלה. אבל אומר לנו הרב קוק, אם אתם רואים כאלה מסכים, תדעו לכם שזה סימן של אור גדול. זאת אומרת, המסכים האלה הם מפחידים. הם לפעמים יוצרים איזו תחושה, מה יהיה, מה יהיה, תראה, תראה כמה, כמה... לא פשוט, כמה מתירנות יש, וכמה... כמה חומריות יש, וכמה ריחוק יש, וכמה עוד אנשים רחוקים. אתה אומר, מה יהיה? הוא אומר, אתה רואה את המסכים האלה? זה סימן לאור הגדול. תחזק את האור הגדול, תנסה לעזור לו, ליצור לו פה כלים, שהוא יוכל לאט לאט לחדור פנימה דרכם, כי הכלים יהיו יותר חזקים. ככל שהכלים יהיו יותר חזקים, עם ישראל יהיה יותר מלא בתורה, במידות, בקדושה וכו'. ככה האור האלוקי יוכל יותר בקלות להשתלב, להיכנס, ומלא תהליך הגאולה יוכל להתקדם. ואני בטוח שהרב קוק, אם היה רואה את מה שיש היום, היה, לא שהוא לא היה אומר שיש עד המון דברים לתקן, אבל ברור ביחס למה שהיה בתקופתו, הוא היה מאוד מאוד מרוצה. אנחנו לא יודעים להשוות את זה למה שאנחנו משווים את זה למה שאנחנו רואים, ולכן לפעמים אנחנו מסתכלים גם על דברים לא טובים, על דברים כואב לנו. אבל אם נסתכל על התמונה הכללית של, לא מדבר על כמויות של עם ישראל בארץ, ועל ההתפתחות של מדינת ישראל, אבל גם מבחינה רוחנית, על העוצמה, על ההתפתחות של... כל עולם התורה, נשים, גברים, ילדים, ובוגרים, באמת מדהים, הדף היומי, כל מיני דברים מדהימים שתורה פושטת והרבה דברים טובים והרבה ערכים טובים, ועם כל זה עדיין יש מסכים, כי עדיין יש עוד אור גדול שמחכה לזה. כל פנים, ברוך השם, בעזרת השם, תם ולא נשלם, אבל השתדלנו ככה לעשות טעימה ככה משמעותית ורצינית, ובעזרת השם בזמן הבא אני עוד